רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
בריאה מאושרת עם פאולה רוזנברג. אני הולכת לדבר היום על אכילה רגשית, וזה מושג מאוד מאוד רחב, ויש עוד המון 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 דברים שאפשר לדבר עליהם בקשר לאכילה רגשית. אז בוא נתחיל בכלל עם ההגדרה של מה זאת אכילה רגשית. הפרק עצמו יציג איזשהו מחקר שבדק האם אכילה רגשית עוברת בירושה. אז מיד נדון במחקר המעניין שבדק את הסוגיה, אבל אני יודעת שהביטוי אכילה רגשית זה ביטוי מאוד נפוץ, ויחד עם זאת הלא בטוחה שרובנו יודעות את ההגדרה של העניין. אז קודם כל, אכילה רגשית זאת סוג של אסטרטגיה שלנו כבני אדם, להתמודד עם כאב או עם חוסר נוחות או עם סבל. כלומר, יש לנו כמה סוגים של אכילה. יש לנו אכילה פיזית, וזה כשיש רעב שמתעורר במערכת העיכול, יש הורמונים שמשתחררים ומעבירים למוח מסר שאנחנו אמורים לאכול עכשיו, ואז יש לנו רעב פיזי. אכילה רגשית היא בעצם הרגש שמתעורר ומבקש מהגוף לאכול, אבל זה לא בגלל שהגוף תמיד דווקא רעב. כלומר, זה לא שהמערכות הגוף זקוקות לאנרגיה ולקלוריות. יכול להיות שסיימנו לאכול ארוחת שינה, ועדיין נתחיל להרגיש באותו הרגע בדיוק, גם כשהבטן מפוצצת, אכילה רגשית. למה? כי אכילה רגשית זאת אסטרטגיה להתמודד עם כאב או עצב, והיא בעצם מופעלת כשאני מרגישה שאני כועסת על מישהו, ואני מנסה לפתור את זה באמצעות אוכל. זה פתרון מזויף. למה זה פתרון מזויף? כי אם למשל עכשיו רבתי עם אחותי ונכנסתי לעצבים ואני מרגישה שהאוכל ירגיע אותי, אז אחרי שאני אוכל אני לא באמת אפתור את המריבה עם אחותי. אני ארגע לרגע אחד, כי התחושה הזאת של המלאות או החומרים שיש באוכל ירגיע אותי, וכמה דקות לאחר מכן אני בטח ארגיש גם יותר רע לגבי האכילה, כי זאת אכילה לא מדויקת, היא לא מחוברת לגוף, וגם המריבה שלי עם אחותי תישאר נוכחת ולא קרה כלום שעזר לגשר עליה או להרגיע אותה באמת. אז ברגע שאנחנו יודעות ויודעים שאכילה רגשית היא פתרון מזויף, כי היא לא מטפלת בבעיה עצמה, שבגללה בכלל התחלנו לאכול, היא רק מכסה או מטשטשת אותה, אז אנחנו יכולות לפחות, גם אם אנחנו נתקפות באכילה רגשית, לדעת היא לא פתרון. משהו מעניין ומצחיק, הרבה אנשים בשנותיי ארוכות בקליניקה, ישבתי 17 שנה בקליניקה, והיו המון אנשים שנכנסו ואמרו, אני רוצה שתעזרי לי לטפל בעובדה שיש לי אכילה רגשית. ובגלל שלמדתי הרבה קורסים של אכילה רגשית וקראתי על זה הרבה ספרים, אז זה מצחיק אותי שאנשים אומרים, יש לי אכילה רגשית, כאילו זה איזו מחלה. לכולנו יש אכילה רגשית. אף בן אדם לא אוכל רק בגלל שהורמוני הרעב מסמנים לו לאכול. כולנו אוכלים לפעמים מתוך שמחה, מתוך עצב, מתוך תסכול, מתוך שיעמום, מתוך עייפות. אבל, אכילה רגשית עודפת, כלומר, אכילה רגשית שהיא בתדירות גבוהה מדי, או כמות אוכל גדולה מדי, היא אכילה הרגשית שצריך לטפל בה, כי בעצם זאת הדרך של הגוף שלנו לסמן שמשהו לא מאוזן. אבל אם פעם בכמה ימים אתן מרגישות שאתן אוכלות לא כי אתן רעבות באמת, כלומר רעב פיזי, אלא רעב רגשי, זה לגמרי אנושי. עוד דבר שחשוב לי לומר, שחוץ מהרעב הרגשי והרעב הפיזי, יש רעב סביבתי. אם יצא לכם פעם להיכנס לבית קפה, ולהגיד, לא, אני לא רעבה, אבל אז כל החברים הזמינו משהו, ואז היה בא לכם גם. אז הרעב הסביבתי זה כשהסביבה, הגירויים של אוכל מהסביבה, אם זה מחברים שאוכלים, אכילה חברתית, אם זה מפרסומות, גורמות לנו לרצות לאכול, גם אם אנחנו לא עצובות או עייפות, אלא רק מהגירויים. אז אנחנו עכשיו נתמקד באכילה הרגשית, וכשאנחנו נבין שהיא בעצם קודם כל תגובה לרגש, אנחנו נבין שזה יכול להיות גם לרגש טוב וגם לרגש רע. יש את הבדיחה הזאת של אנשים שאומרים, אני אוכל כשאני שמח מדי וכשאני עצוב מדי, כלומר כל דבר הוא תירוץ לאכול, אז זה לא תירוץ. אנחנו הרבה פעמים, גם רגשות שמחים יכולים לגרום לנו לאכול יותר מדי. עכשיו, אנחנו רוצים לדעת האם היא עוברת בירושה. עכשיו, יש המון 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 מה לדבר על אכילה רגשית, ואני מעכשיו אעשה עוד פרקים בנושא, אבל הדבר הראשון זה להבין שזה אנושי, וגם אם עכשיו במחקר הזה תראו שבתור אמהות או בתור אבות, אתן עלולים להעביר את האכילה הזאת לילדים שלכם, לא להיכנס לפאניקה. אנחנו מורישים ומעבירים לילדים שלנו המון דברים, גם דברים טובים, אבל גם את לפעמים יש כאלה שפחות יודעים לחוס ויותר וכחנים, או יותר בעלי התקפי זעם, וואלה, והילדים סופגים גם את זה, אבל הכל באיזון, וכל עוד אתם לא מתעללים או צועקים כל היום, אז קחו את זה בפרופורציה. יש הרבה מחקרים על אכילה רגשית, ספציפית במחקר הזה שפורסם בכתב העת של האקדמיה לתזונה ודיאטה, שהוא מאוד מאוד נחשב. החוקרים סקרו 185 אמהות מאנגליה, שיש להם ילדים בגילאי 3-5, ושאלו אותן גם על הרגלי האכילה שלהן, וגם על הרגלי האכילה של הילדים שלהם. כלומר, קחו שאלונים ושאלו אם הם אוכלות שהן עצובות, אם הן אוכלות כשהן שמחות, האם הילדים שלהם אוכלים כשהם עייפים, כשהם עצובים, שאלו אותם כמה הן אוכלות, מה הן אוכלות, וביקשו גם לתאר את מהלך האכילה שלהם במהלך היום. אחר כך שאלו אותם, האם הן נותנות לילדים פרס בדמות אוכל? כלומר, היית ילד טוב? כך הוא גיה. אתה בוכה, קיבלת פצע, קיבלת מכה, לא נורא, הנה סוכריה והכל ירגע. אם תסיים את האוכל, תקבל שוקולד. כלומר, האם משתמשים באוכל כפרס או כפיצוי רגשי בחינוך של הילדים? וגם שאלו אותן, האם הן אוסרות על מאכלים מסוימים? כלומר, האם ילד מבקש אוכל, זה אסור לאכול בבית. מה שבעצם רצו לבדוק, גם כשאנחנו נותנות פרס באמצעות אוכל, אומרות, אם תאכל יפה תקבל שוקולד, או אם אנחנו אומרות, כואב לך תקבל סוכריה, וגם כשאנחנו אומרות, את זה אסור לאכול, אנחנו בעצם נותנות המון המון פוקוס לאוכל. וגם אנחנו מקשרות בין אוכל לרגשות. מה שהמחקר מצא זה שילדים, שהאוכל אצלם בבית שימש כפרס או כאיסור מוחלט, היו עם סיכויים גבוהים יותר לאכילה רגשית. כלומר, נטיות האכילה ונטיות האכלה והרגלים בבית אכן משפיעים על האכילה הרגשית שלנו. הממצאים שלהם בעצם מראים שילדים שקישרו בין אוכל ורגשות, זה ילדים שגם ההורים שלהם עשו אותו דבר. אז כן, אפשר לומר שהאכילה רגשית עוברת בירושה, אבל אפשר גם לומר משהו אחר, סליחה שאני לא דוקטור כמו הדוקטורים האלה בברנינגהם באוניברסיטה, אבל אפשר גם לומר שחינוך משפיע על התפיסות שלנו. ואם חינכו אותי שאוכל זה פרס, אז אני מאמינה שאוכל זה פרס, וגם כשאמא שלי כבר לא נתת לי אותו בתור פרס, אני אתן לעצמי אוכל בתור פרס. עוד דבר זה שכמובן יש ילדים שונים שפגיעים יותר לנושא הזה. יש ילדים שההורים שלהם קישרו מאוד בין אוכל רגש, והם פחות פיתחו אכילה רגשית. זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, כמו כל דבר בחיים, עד כמה זה ישפיע עלינו. אז מה שאני רוצה, המחקר הזה מוכיח שיש קשר בין תזונה לאוכל, אבל אני רוצה לתת לכם כמה טיפים קטנים שאפשר ליישם כבר עכשיו. אחד הטעויות המרכזיות שאנחנו עושות בתור אמהות כבר, וגם בתור אבות כמובן, כבר בהאכלה הראשונית של הילד, כשהוא בן חצי שנה, בכל פעם שהילד אוכל בתחילת הדרך, מה אנחנו עושות? מוחאות כפיים. יופי, כל הכבוד. מה הילד לומד? שאוכל זו דרך לרצות, זו דרך לשמח. ואז לא רק שהוא מפתח אכילה רגשית כדי לשמח את עצמו, אלא שהוא לפעמים יגיד, אני לא רעב, אבל כשאני אוכל, זה משמח את אמא. ככה אנחנו לאט לאט מתנתקים מהיכולת שלנו להקשיב למנגנוני הרעה והסובה שלנו. כי בעצם, אם אני יודעת שאוכל הוא כלי, לגרום לאמא שלי להרגיש שאני אוהבת אותה, כי הכינה עכשיו תבשיל, ואגב, הרבה אמהות חוטאות בזה, מה, אתה לא רוצה לאכול, אבל אני הכנתי ואני טרחתי. מה הם מלמדות אותנו? שלאכול זה לא רק בשביל לסבוע, לאכול זה בשביל לתת תשומת לב למישהו. ואז אנחנו בעצם מקשרות במו ידינו את האכילה לרגש. כל המטרה של טיפול באכילה רגשית ואיזון לאכילה רגשית, זה לנתק את הקשר בין מה שאני אוכלת לבין איך שמישהו אחר מרגיש. כלומר, אני לא משמחת אף אחד אם אני אוכלת, וגם לנתק את הקשר בין דיכאון, עצבות, דכדוך, פחד, עייפות, לבין הפתרון שהוא האוכל. אז מספיק שתפסיקו למחוא כפיים כשילדים אוכלים, או להתנות את הכינוח בסיום הארוחה, שזה גם גרוע. אוכל זה לא פרס. עוד דבר שאני יכולה להמליץ לכם זה לדבר עם הסבים והסבתות, אני עשיתי את זה בגיל ממש קטן, ולהגיד להם, כשאתם באים ובאות אלינו, תביאו מדבקות, תביאו מה שאתם בא לכם, תביאו, לא יודעת מה, סיכה לראש, תביאו כובע, לא להביא אוכל כמתנה. למה? כי אנחנו מקשרות ככה את הילד בין ריצוי, פיצוי ואוכל. יש עוד הרבה מה לדבר על אכילה רגשית, נעשה את זה בפעם אחרת. מה שמעודד מהמחקר הזה, שזה אולי עובר בין ההורים לילדים, אבל כמו שאנחנו יכולות להעביר להם הרגלי אכילה לא טובים של אכילה רגשית, אנחנו גם יכולות לתקן וללמד אותם הרגלים מאוזנים של הפרדה בין רעב פיזי לרעב רגשי. אז זהו, ספרו לי על האכילה הרגשית שלכן. אני אלה בקבוצת הפייסבוק של הפודקאסט, מין כזה איור שהכנתי של מעגל האכילה הרגשית. זה מעגל שבו אנחנו מרגישות רגשות רעים, מפצות את עצמנו באמצעות אוכל, מרגישות אשמה וחרטה, ואז שוב מפצות את עצמנו וכך הלאה. עוד משהו מעניין שאני יכולה להציע לכן, אם אתן לא בטוחות לגבי האכילה הרגשית שלכן, יש איזה לינק לשאלון אכילה רגשית שהכנתי אמנם למשתתפי הקורס, אבל אתן מוזמנות, אני באהבה אשתף את זה באינפו של הפרק, ואתן יכולות להיכנס למלא את זה ולבדוק האם יש לכן אכילה רגשית. תודה רבה שהקשבתם בנחת, ואני מקווה שהפרק לא עורר בכן איזה רגשות שיריצו אתכן למקרר. משפט ההשראה להיום הוא, כשהם אומרים לך שאת לא יכולה, הם מראים לך את הגבולות שלהם, לא שלך. המשפט של קווין קינו, ותזכרי שהגבולות שלך, רק את יודעת אותן. תודה רבה לדור חנן שפיר האורך ולכל רשת עושים היסטוריה, ותודה רבה גם לכן ולכם שהזנתן, שיח ליום.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו בעושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.